פרשת בשלח, כמובן שיש הרבה מה לדבר בה. אנחנו ננסה לבחון את הנושא של קריאת ים סוף קצת בהיבט חדשני יותר. מי ששמע אותי כבר פעם או פעמיים יודע שאני מחזיק בשיטה ש... מה? ולא
מוכלט.
טוב, צריך להיזהר. צריך להיזהר. אז מי ששמע אותי כבר פעם פעמיים יודע ש... אני מחזיק מאוד מזה שהפרשן הטוב ביותר והגדול ביותר של התנ"ך הוא התנ"ך עצמו. וכשאנחנו רוצים להבין אירועים, דברים כאלה ואחרים, אנחנו צריכים לנסות קודם כל לראות מה התנ"ך, ואני בכוונה אומר תנ"ך, לא רק התורה, יכול לחדש לנו בנביאים ובכתובים על האירוע עצמו ולתת לנו מבט חדש. אז זה מה שאנחנו נעשה היום, ונדגים את זה באירוע הזה של קריאת ים סוף. אז הפרשה מתחילה בפסוקים, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר עליהם פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ועשב אלוקים איתם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ודבר של משה לאמור, אני קורא קצת בדילוגים, דבר בני ישראל ושוב יחנו בפי החירות במגדול בן הים לפני בעל צפון נחרות החנו על הים ואמר פרעה לכו בני ישראל נבוכים הם בארץ אגר להם המדבר חזקתי את לב פרעה רדף אחריהם יכבדו בפרעה בכל חילו וידעו מצרים כן ישם ויעשו כן ויוגד להם מלך מצרים כי ברך העם ויפך לבב פרעה בעבדיו אל העם ואמרו מה זאת עשינו כי שארנו ישראל מעובדנו ויסור את רכבו ואת עמו לקח עמו וכך 600 רכב בחור בכל רכב מצרים ושלשים על כולו ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחריהם בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה ואמרו אל משה מבני אין קברים ומצרים וקחתנו לעמוד במדבר מה זאת עשינו אין מצרים אלא זה הדבר שדיברנו עליך במצרים לאמור חדה ממנו ונעבדת מצרים כי טוב לנו עבוד במצרים ונותנו במדבר ואומר משה אלם אל תראו התייצבו וראו את ישועת השם שיעשה לכם היום כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם השם ילחם לכם ואתם תחרישו. התחבטו מאוד הפרשנים בהבנת הפתיחה ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, המסלול היותר פשוט והקרוב הוא דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אז זה לא ברור. איך מישהו פעם אמר, ככל שאתה יותר על הכביש, מבחינת הסתברות, סביר להניח שתהיה מעורב בתאונת דרכים. ככל שהדרך ארוכה יותר, סביר להניח שהם יפגשו מלחמה. אם הדרך היא קצרה, סביר להניח שהם לא יפגשו מלחמה. אז אם ההיגיון הוא הסיבוב הגדול שהם עשו, ואני לא מחזיק פה מפה, אבל כל אחד מבין, שעשו איזשהו סיבוב, וזה באמת פרעה אומר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, אז מה, למה לא הולך דרך הדרך הקצרה? תלכו דרך הדרך הקצרה, ואז פחות סביר שיראו מלחמה. עכשיו, מעבר לזה, האם התוכנית הזאת הצליחה? לא הצליחה. הם הולכים בדרך ארוכה, ואת מי הם פוגשים? את פרעה. את מי ש... אפשר לוותר על זה? בוא ננסה. אפשר... אני מרגיש לא בנוח. שומעים בסוף? את מי הם פוגשים? את השטן בהתגלמותו. את פרעה הם פוגשים. ובאמת הם מיד מתלוננים. כן? טוב אותנו, מה יצאנו בכלל? אז מה תגידו? ובאמת הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה. לא חשב על זה. לא חשב שאם הוא ייקח אותם בדרך ארוכה, דווקא פרעה יגיע. אבל זה כל כך לא נכון, כי זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא רוצה שיפגשו עם פרעה. תראו את הפסוקים. פסוק ג' ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים עליהם, בחזקתי את לב פרעה. ורדף אחרי, ויקבלה בפרעה בכל חילו, וידעו מצרים, כי אני השם, ועשו כן. ובהמשך, פסוק ח', ויחזק השם את פרעה מלך מצרים, וירדום בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. התבלבלנו עכשיו לגמרי. אז בהתחלה אומרים לנו, לא נעבור דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, אז עד רבה, אז תעבור, לא, למה? פן יראו מלחמה ושאבו מצרימה. אז מה הפתרון? נפגיש אותם בכוונה עם פרעה, ומה אז? בדיוק זה מה שהם אומרים, למה יצאנו ממצרים? אז מה אהבה אמינה ומה המסקנה? אז כמו שבני ישראל היו נבוכים במצרים, גם אנחנו נבוכים מול הפתיחה הזאת. ודאות, אז זה מה הקדוש ברוך הוא מביא את פרעה עליהם. אם אתה לא רוצה שבני ישראל יחוו מלחמה וירצו לחזור למצרים, למה להביא את פרעה? ההתמודדות הזאת הבלתי אפשרית. דרך אגב, גם הקדוש, גם אבן עזרא, אז אפשר לסגור את החשבון לא פה, היה אפשר לסגור את החשבון במכת בכורות, היה אפשר לסגור את החשבון עוד קודם. אבן עזרא מפורסם מאוד, שואל, מה בני ישראל בהיסטריה? הם 600 אלף רק גברים בגיל מסוים. 600 אלף, נכון? הם רואים את פרעה במולם. כמה פרעה? מה? 600 מה? רכב. ושלישים על כולו. איך שאתה לא עושה חשבון? בני ישראל הם ביחס של לפחות 50 על 1, 10 על 1, וזה רק הגברים 600 אלף. עכשיו, החמושים עלו בני ישראל ממצרים. שזה גם שאלה, אם אתה לא רוצה שיראו מלחמה, למה אתה רוצה איתם כלי נשק? עכשיו מספיק שהם ייקחו רק כל אחד חופן חול ויזרקו על המצרים, המצרים טובים בחול. אומר אבן עזרא, אי אפשר לצפות מעבד עם מנטליות של עבד שילחם כנגד המעביד שלו, המשעבד שלו. אז למה הקדוש ברוך הוא יוצר את המפגש הזה? מה הציפיות שלך, ריבונו של עולם? מה הציפיות? מה תגידו? כנראה יש עניין בלהביא אותם לסיטואציה הזאת על ים סוף, ותודה, זו לא הסיבה, אבל תודה. להביא אותם לים סוף ולעשות שם את כל האירוע הגדול הזה. אז איך נסביר את הרישה של הדברים? אז תכתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, לא נחל כאילו דרך ארץ פלישתים, למרות שהוא קרוב, כי רצה אלוקים שבני ישראל על הים. מסביר הרב יואל בן נון, פרסם לפני הרבה שנים, לא הבאתי אותו, כי נגיד רק את תורף דבריו. אומר הרב יואל, ואנחנו צריכים לתת לזה השלמה. אומר הרב יואל, לא הבנתם את הפסוק. מה הכוונה... פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. מה הרעיון של שבו מצרימה? הוא מוכיח את זה מכל מיני מקורות חיצוניים מאותה תקופה. יש לנו כל מיני גרות ומכתבים שאנחנו יודעים לתאריך אותה. שפרעו ומצרים שלטו גם על ארץ כנען ועל המעברים של ארץ כנען. אנחנו יודעים את זה ממכתבים של מיסים ששלחו וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא דבר כזה, אם אני מעביר אותם דרך ארץ פלישתים, כי זה קרוב, הם יצטרכו עכשיו להתעמת עם יושבי ארץ. מי ירצה לקבל אותם? מי ירצה לקבל אותם? מספיק צפוף פה גם ככה. יש פה שבעה עמים. אתה מכניס לנו עכשיו עוד כמה מיליונים? לא תהיה להם ברירה, אלא הם יצטרכו מה? להילחם. לכן הם יוצאים בחמושים. אבל הם לא יילחמו. אתה יודע למה הם לא יילחמו? כי הם יגידו, מי שחרר אותנו, ויהי בשלח פרעה. בעל הבית, האחראי כאן, הוא זה שנתן לנו את הרשות להיכנס לארץ. הוא שילח אותנו. לא צריכים להילחם. ויהי בראותה מלחמה, הם הראו שצריכים להילחם, ושבו מצרים הלא פיזית, אלא מבחינה רעיונית, מנטלית, הם יחזרו למצרים, כי הם יגידו, אנחנו נתיניו של פרעה. בזה פותר גם את השאלה, איך כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם? הלו, פרשה אחת אחורה, מי שלח את בני ישראל? פרעה? או הקדוש ברוך הוא שנתן בו כמה מכות טובות? איך אפשר להגיד ויהי בשלח פרעה? אומר רבי יואל, ויש לזה הרבה דוגמאות, התורה פה מדברת בלשונם של ישראל. ישראל יבוא ויגידו, פרעה שלח אותנו, כי באמת רשמית הוא כתוב על... זה קצת הזכיר לי את התעודות האלה של החטופים, שהחמאס, כן, שחרר אותם. הם יגידו, הנה, יש לנו כתב שחרור, פרעה שחרר אותנו, בבקשה להרים את המחסומים. ואת זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקרה. הוא לא רוצה, מפני שזה לא נקרא שהם השתחררו ממצרים ונמצאים עכשיו תחת הקדוש ברוך הוא. זה פספוס גדול של כל המהלך. ולכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? אין לקדוש ברוך הוא בעיה כביכול שמלחמו עם מצרים. זה לא הסיבה שבגללה הוא לא העביר אותם דרך ארץ פלישתים, כן? הוא לא העביר אותם דרך ארץ פלישתים מפני שהוא רצה שבני ישראל ישתחררו ממצרים, מהרעיון שאפשר לשוב מצרימה להיות תחת פרעה גם כשאתה נמצא בארץ. אתם יודעים שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, עבדים היינו לפרעה במצרים. מסביר רב קוק בעולת ראייה, אומר יש כמה דרגות של עבדות. יש עבד, אבל שהוא נמצא בארצו ותחת המלך שלו. והמלך המקומי מעביד אותו. זה העבדות הקלה. הוא נמצא בבית, באווירה של הבית, ולפחות למלך שלו. יש סוג של עבדות שאתה בארצך, במולדתך, אבל אתה נתין זר. יש מלך זר שאליו אתה עובד. והעבדות הכי גרועה היא שאתה מחוץ לארץ שלך, מחוץ לבית שלך, ועבד גם למלך אחר. זה המצב היינו במצרים. עבדים היינו לפרעה במצרים. זה כל המדרגות הכי נמוכות. אבל בהחלט יכולים להיות עבדים בארצנו למצרים, לפרעה. זה גם יכול להיות. והקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל ישתחררו מהרעיון הזה שהם תחת פרעה. עכשיו זה לא קל. אחרי כל כך הרבה שנים שאתה רגיל לדבר הזה לעקור, או בלשון, הלשון הידועה, להוציא את מצרים מהם, זה לא פשוט. ולכן הקדוש ברוך הוא לוקח אותם דרך המסלול ויוזם את המפגש מול פרעה על ים סוף. בשביל שהם יראו במו עיניהם, אין יותר פרעה, אין יותר מצרים. לכן העסק הזה נעשה כפי שהוא נעשה. מה אנחנו רוצים להוסיף על זה נדבך נוסף? קודם כל, אחת ההסברים, למה זה קורה דווקא בים? אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם. אני הכרתי, הרי חזל אומרים שיתרו הכיר את כל העבודות האלוקים שבעולם, האלוהים שבעולם, והוא אומר דווקא עבודת השם, אלוקים היא הגדולה. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מידתו היא מידה כנגד מידה. אומר רשי, בדבר אשר זדו עליהם, כתרגומו במים דימו לעבדם, כל הבן הילוד היורת השליחו, והם נאבדו במים. אז זו סיבה נקרא לה אולי טכנית על ים סוף. אבל יש אולי משהו שאפשר קצת יותר בעומק. נקרא את הפסוקים המתארים את האירוע, ותגידו לי אתם איזה אירוע אחר הפסוקים האלה מזכירים. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ועשם את הים לחרבה, ויבקו המים, וישובו המים, ויחסו את הרכב, וכו' וכו' וכו'. מה זה מזכיר לכם? ומה זה הזכיר לחזל איזה אירוע? המבול. המבול. ביטויים ממש דומים מוזכרים גם במבול. ותראו את חזל במחילתה. ויעשם את הים לחורבה, עשם כמין חורבה, שנאמר ויבקו המים. כל מים שבעולם נחרבו. ומניין אתה אומר, המים שבבורות, שבשיחין, שבמערות, שבקד, שבקוס, שבחבית, שבצלוחית, מניין, שנאמר ויבקעו המים, ולא כבר נאמר וישים את הים לחרבה, אלא למדת שכל מים שבעולם נחרבו, כל מים שבעולם נבקעו, ומניין אתה אומר, אף אמר מהעליונים שבשמיים, ושבתחתונים שבתאומות, שנאמר, בתהילים עין זין, ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים יחילו, אף הרגזו, תאומות, ראו חמיים אלו מים שעברו ישראל שנחרבו בדבר הקדוש ברוך הוא, שנאמר שם ים ראה ויינו, ראו חמיים יחילו, אלו עליונים, גזו תאומות אלו תחתונים, כשחזרו למקומם, כל מים שהיו בעולם חזרו, שנאמר וישובו המים, אני אומרת שכל מים שבעולם חזרו להם למקומם, ממש סיפור המבול, כל העולם חרב, כל המים עליונים, תחתונים, כמו שמתואר, ממש חזל מכוונים אותנו לאירוע המבול. מה המשמעות של המבול? המבול סיים עולם אחד, ובצד השני התחיל עולם אחר. המבול סיים עולם אחד, והתחיל עולם אחר. העולם, דרך אגב, ספורנו ועוד אומרים שקרו שינויים פיזיים. פיזיים, לפני המבול ואחרי המבול. ממש, הוא מונה רשימה של דברים שהשתנו, שהעולם השתנה אחרי המבול. אנחנו יודעים את הקשת, יום, לילה, יש הרבה דברים שהתורה אומרת, אבל הוא מביא עוד דברים. גם קריאת ים סוף, כמו המבול, בעצם מסיים את תקופה ומתחילה תקופה. ויש שני פרקים בתהילים, סמוכים זה לזה, קוף ה' וקוף ו', שמדברים ומתארים את האירוע הזה של יציאת מצרים. נקרא את קוף ה' במהירות. ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד, ויעצימו מצריו, ויפרו וירבו, כן, יותר מהמצרים. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. המצרים הפכו את יחסם. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו, מופתים בארץ חם, שלח חושך, ויחשך ולא אמרו את דברו, הפך במהם לדם, וימד דגתם, שרץ עצם צפרדעים בחדרי מלכיהם, אמר ויבוא הרוב, קינים בכל גבולם. נכון? אין ספק שמדובר פה באירוע של מכות מצרים, למרות שהסדר שונה, לא ניכנס לזה, אבל אין עוד אירוע אחר כזה. למד דלת, סליחה, למד גימל, למד בית, נתן גיש מהם ברד, יש לעבוד בארצם, גפנם, תהנתם, שבארץ גבולם, אמר ויבוא הרבה, וילג והם מספר, ויכול כל עשר בארצם, ויכול פרי אדמתם, ויח כל בכור בארצם, ראשית לכל עונם, יפה, מכות מצרים, ויוציאם בכסף וזהב, והם לשבטיו כושל. שמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם, פרס ענן למסך, ואש לעיר לילה, שאל, ויבא סלב, ולחם שמיים יסביהם, פתח צור, ויזובו מים, הלכו בציות נער, כי זכר הדבר קודשו ואת אברהם עבדו, ויוצא עמו בססון ברינת בחירה, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומי מירשו, בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ונצרו, הללויה. מה חסר? מה חסר? קריאת ים סוף. הכל יש פה. 10 המכות, יצאו ברכוש גדול, מצרים סמכו לשלח אותם, הגיעו לארץ, איפה קריאת ים סוף? איך תהילים קפקוף ה' מדלג על האירוע של קריאת ים סוף, שזה אירוע משמעותי ביותר? מזל, יש את קוף ו', ובקוף ו' המשורר עושה תיקון. אומר, אויש, שכחנו את ים סוף. בוא נכתוב פרק תהילים נוסף, ונכניס שם את ים סוף. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. לא זכו את רוב חסדך, ויאמרו על ים בים סוף. ויושיעם למען שמו, להודיע את גבורתו, ויגר בים סוף, ויחרה, ויולכים בתורות כמדבר, ויושיעם יד שונא, ויגלם יד אויב, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. הנה, ברוך השם, נתנו לים סוף מקום של כבוד. אבל, האם מוזכרת כאן יציאת מצרים? לא. האירוע של ים סוף לא מובא כאן בהקשר של יציאת מצרים, אלא באיזה הקשר? מיהרו שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו, והתאבו תאווה במדבר, והנוסו אל בישימון, לא ישמידו את העמים אשר אמר השם להם, נכון, דילגתי כי יש שם דברים לא רלוונטיים. והתערבו בגויים ולמדו עם מעשיהם. מה אנחנו עוברים פה עכשיו? מה זה התיאור הזה? מצב ישראל בארץ, ספר שופטים. ויעבדו את הצבאיהם, ויהיה להם למוקש, ויזבחו את בניהם ובנותיהם לשדים, וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם, אשר זבחו לארץ כנען, ותכנף הארץ בדמים, ויתמו במעשיהם, ויזנו במעליהם, ויחרף השם בעמו, ויתעב את נחלתו, ויתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם, וילחצו מויביהם, ויקנו תחת ידם, פעמים רבות יצילם, והם ויאמרו בעצתם וימוקו בעוונם. אז אומנם הזכרנו כאן את קריעת ים סוף, אבל לא במבט ובהקשר של יציאת מצרים, אלא בהקשר של כניסה לארץ. האירוע המקדים או המתחיל את כניסת ישראל לארץ זה קריאת ים סוף. בפרק קופי דיברנו על מה? יציאת מצרים. קריאת ים סוף לא שייכת לאירוע של יציאת מצרים. אומר משורר תהילים דוד המלך, כשאני בפרק הבא מתאר את השלב הבא שבו נכנסו ישראל לארץ וכל מה שקרה שם, אני אזכיר את יציאת ים סוף. קריאת ים סוף. מה פירוש הדברים? זה מבט חדש, לא של פרשנים, של ספר תהילים, על המשמעות של קריאת ים סוף. רוצים לזה חיזוק? בוא נראה את התורה עצמה. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תיאר את שממה ורבה עליך חיית השדה. מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ושמתי את גבוליך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתם מפניך. שומעים מה זה גבול ישראל? ים סוף. עוברים את ים סוף, עקרונית, כבר נמצאים בארץ. פילי פלאות. אני עובד משרד החינוך. זה מבט חדש של כל האירוע הזה. נכון ששבי של פסח זה קריאת ים סוף, אז אנחנו נעולים על העניין הזה שקריאת ים סוף הוא המסיים את האירוע של יציאת מצרים. וזה בוודאי מבט נכון. אבל יש עוד מבט שצריך להתייחס אליו ולהבין אותו ולהבין את המשמעות שלו. קריאת ים סוף זה הכניסה לארץ. אי אפשר להיכנס לארץ בלי האירוע הזה של קריאת ים סוף. אם היינו מוקחים את ישראל דרך ארץ פלישתים, היינו מפספסים את האירוע של קריאת ים סוף, וזה לא היה עובד. חייבים בשביל להיכנס לארץ, זה חלק מהכניסה לארץ. זה לא משהו מקרי, זה משהו מאוד מכוון. לעבור דרך קריאת ים סוף. למה? כי קריאת ים סוף זו מלחמה. זו מלחמה. וכשבני ישראל יגיעו לארץ ישראל, לארץ כנען, הם יצטרכו להילחם עליה. וקריאת ים סוף נותנת את המבט הנכון והאמיתי על איך מתנהלות מלחמות בעם ישראל. בלי זה אי אפשר להיכנס לארץ. הנציב, אני מדלג רגע למקור האחרון, שזה מה? כן. כן.
הקדוש ברוך הוא עשה את זה פעמיים גם כשבאו להיכנס לארץ, לכל מלך האמורים יושב בנגב. אז אמרו לו, תן לנו רק לעבור. הקדוש ברוך הוא יקשה, כי בו, גם מה הם לא. הם לא יכולים לעבור. חיסלו אותו והם יפו את הנגב. הנסק הזה נתן לנו לדעתי ב-47. ב-47 הוא קבע שהיהודים יכולים לעבור את ישראל.
תכף נדבר. אז תכף נראה, אני לא אכנס כל כך לפירוט ההיסטורי, אבל העיקרון, כשאמרת לי שזה קרה עוד פעם, חשבתי שאתה כבר הולך לגנוב לי איזשהו רעיון בשיעור, תכף נראה אותו, אבל הכיוון הוא בהחלט נכון, ברשותך. תראו את הנציב. הנציב בהקדמתו לספר במדבר, הוא אומר ש כל האירועים של ספר במדבר הם שונים לחלוטין. ההנהגה האלוקית שונה לחלוטין מספר במדבר מאשר ההנהגה האלוקית שעד ספר במדבר, שזה בעצם ההליכה במדבר, נקרא את זה. משום דעיקר זה הספר, הוא מחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם, מעד שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר. במדבר זה הנהגה מסוג אחד, הנהגת השם. אבל ברגע שכבר עושים הכנות משמעותיות, כמו המלחמה בסיחון מלך האמורי, הכנות משמעותיות לכניסה לארץ, הנהגת השם מתחלפת לפי איך שעם ישראל יונהג בארץ כנען. הוא מפרט. במדבר היו מתנהגים במידת תפארת שלח לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. איך בני ישראל אכלו? מן. איך בני ישראל שתו? מים מהסלע או בעירה של מרים. המלחמות שהיו, סך הכל, שתיים. קריאת ים סוף והמלאק. אבל גם המלאק היא לא הייתה מלחמה טבעית. נכון? מרים משה מרים ידיו, גבר ישראל, איזה מין פטנט צבאי זה. כן? אלא משנה אומרת, כל מה שישראל משעבדים את ליבם, להביאים שבשמיים, היו מנצחים. בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. וזה השינוי, התחיל אדם במדבר בשנת ה-40. בשנה האחרונה, אוטוטו נכנסים, הקדוש ברוך הוא מתחיל לאט לאט לשנות את ההנהגה. מההנהגה תפארת מעל הטבע, להנהגה שהיא טבעית. כמו שבארנו פרשת חוקת. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד, אלא לא את הצורך לפי ההכרח, כמו שביארנו שם. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר אמרו חזל, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. זה ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. ובהליכות יוצאי מצרים היה אור, השגחת השם מופיע עליהן כל, שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. מה שאין כן בהליכות באי הארץ הייתה השגחה מחוסה, ורק המבית בעין יפה היה מרגיש בה, כמו הולך בחשקת לילה, או רק לפרקים היה נרגש ההשגחה לעין כל, כמו אור הברק המהיר חשקת לילה. נפלא. אבל מה הסכנה? הסכנה הגדולה היא שברגע שמתרגלים יותר מדי להשגחה טבעית, והתורה מזהירה על זה, משה רבנו מזהיר על זה בספר דברים, כמעט כל פסוק שני. יכולים להגיע להשקפה של כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לפני שאתם, ואני מזכיר לכם, אנחנו עדיין נמצאים לפני חטא המרגלים. התוכנית המקורית היא, אוטוטו נכנסים לארץ. ממש, אוטוטו נכנסים לארץ. מקבלים תורה, נכנסים לארץ. זה לא 40 שנה עכשיו. עוד אין חטא המרגלים. עוד אין חטא העגל. אנחנו בתוכנית המקורית. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם אוטוטו נכנסים לארץ. יצאתם עם כלי נשק, עוד מעט אתם תוחזו בהם, ותתחילו להילחם. ואני רוצה שתדעו דבר אחד, אתם תחת השגחתי, לא תחת השגחת פרעה. השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. אפשר לפרש את אתם תחרישון בכל מיני צורות, תכף נראה משך חוכמה נפלא, איך הוא מסביר את זה. זה מה שאני רוצה, שתזכרו שאתם אוחזים בנשק. השם יילחם לכם. איך אני אחדיר לכם את זה? איך אני אגרום לכך שזה יהיה חרוט בלבכם? קריאת ים סוף. שאתם חסרי עונים לגמרי. לא יודעים לשחות. המדבר מפחיד אתכם. פרעו שאתם לא מסוגלים להילחם בו, כמו שאומר אבן עזרא, תכף מגיע אליכם. התייצבו וראו את ישועת השם. זהו. התייצבו וראו. ואז אני מראה לכם בהשגחה נפלאה ופרטית איך הים מסור בידי. הים מסור בידי. ויקרו פה דברים נפלאים שלא קרו וכמעט לא יקרו חוץ מחציית הירדן, שזה הסוג של... ואת זה אתם תצרבו בזיכרון שלכם לפני, כי זה חלק מהכניסה לארץ. וזה אני רוצה שילווה אתכם כאשר אתם נמצאים בארץ, את האירוע הזה שהשם נלחם לכם, והוא יכול לשדד את מערכות הטבע, והוא יכול לשנות את הטבע בשבילכם. מיד נגיע לזה. זו המטרה של כל האירוע הזה. לכן דרך אגב אנחנו גם חוגגים חג, את שביעי של פסח, שמציין את העניין הזה, אבל אתם קוראים לו, אני לא מחדש לכם, זה כל כך יפה הרעיון הזה, שאני כל פעם מוצא בו רעיונות חדשים. הטור מביא אטבש מפורסם. הימים של פסח יחולו א', ת', תשעה באב יחול ביום. לכן השנה אנחנו נציין את תשעה באב במוצאי שבת. זה אומר שנוכל לאכול סעודה מפסקת לתפארת כסעודת שלמה המלך. כבר אנחנו מרגישים יותר קל, נכון? נקרא תשעה באב. אז בית, שין, שבועות וכך הלאה. איפה הטור נעצר? בזין. זין עין, לא, נכון, זין עין לא היה לו. אז אבות הזה עבד טוב על שישה ימים. קמה מדינת ישראל, והי באייר המקורי, לא כשמקדימים וכו', חל באותו יום בשבוע שיחול שביעי של פסח, או שביעי של פסח, כן? ומה הרעיון? חוץ מהקטע הנחמד אבות. מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות, על פניו, נראית מלחמה טבעית. לא! היא מלחמה ניסית. זה שביעי של פסח. שביעי של פסח זה מלחמה ניסית. רגע, גם מלחמת העצמאות, ניסים גדולים. הלאה בשאר מלחמות ישראל. אני הזכרתי את זה בשיעור אחר, על מלחמת יום כיפור, שהייתה, אני לא צריך לספר לכם, כמה שהייתה נוראית. אבל קרה דבר מאוד מוזר, שהסורים לא שעתו כמו שהם היו יכולים לשעות עד בית שען. נעצרו. אף אחד לא הבין למה. תפסו איזה ראש משהו שם גבוה וחקרו אותו. מה קרה? הוא אומר, מה זאת אומרת מה קרה? לא יכולנו להתקדם. למה לא יכולתם להתקדם? מלאכים עצרו אותנו. מלאכים, ככה הוא אומר. תחפשו את זה, זה מופיע ברשת. מלאכים ירדו משמיים ולא נתנו לנו להתקדם. אתם מבינים? אותו סיפורים כאלה לא חסר במלחמות ישראל. אבל מה? זה לא תמיד בתודעה. זה לא תמיד בתודעה. לכן שביעי של פסח או מה שקרה שם הוא אם המלחמות. והקדוש ברוך הוא רצה שזה יקרה על מנת שאנחנו עכשיו ניכנס למלחמה שלא נתפעל מכוחי ועוצם ידי. נו נו, ראינו את זה רק בכמה אנחנו, כוחי ועוצם ידי שווה, ראינו את זה בשביעי באוקטובר. רק שנייה, שנייה, אני... מחילה כבודו, מחילה, אני פשוט חייב, אני באמצע, אומר, אז ראינו, הנציב, כן? למה העניין הזה? תראו את, זה בעוד דבר נכון. איפה עוד אדם יכול להגיע למצב של כוחי ועוצם ידי? פרנוסה. נכון? בבריאות, כולנו יודעים, אדם לא יכול להגיד כוחי ועוצם ידי. אבל בפרנסה, כן, ברוך השם. עמלתי, השקעתי, לא זכיתי בפיס ולא קיבלתי ירושה, 10 אצבעותיי. סכנה גדולה מאוד. איך הקדוש ברוך הוא, לפני שנכנסים, כל המשם היו במדבר, הם לא יכלו להגיד את זה, אבל נכנסים לארץ, יש תחת גפנו, תחת תאנתו, יתחילו. אומר הקדוש ברוך הוא, שמות פרק ת' זין, ויאמר משה, זה הדבר שציווה השם, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, בוציאו אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת, ותן שם מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, כאשר ציווה השם למשה ונחר אהרון לפני העדות למשמרת. מה העדות? העדות היא שפרנסה מהקדוש ברוך הוא. הנה מן, רש"י מביא, יש מישהו שהשתמש בזה. ירמיהו הנביא, כך מובא, ירמיהו, לקח את אותה צנצנת מן, והראה אותה לעם ישראל. לדורותיכם, בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין אתם עוסקים בתורה? אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מאיכן יתפרנס? מוציא להם צנצנת המן, אמר להם, אתם ראו דבר השם, שימעו, לא נאמר, אלא ראו, כך אומר להם ירמיהו, ראו, בזה תתברסו אבותיכם, הרבה שלוחים יש לו במקום להכין מזון ליראיו. אז על שתי הנקודות האלו, של מזונות, ולא סתם כתוב שקשים, כולם מכירים, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. אבל הגמרא שם מונה עוד כמה דברים, בין השאר קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. זה אולי הסבר. בשני הזיווגים, כן. כאשר, לא, זה שיעור אחר, לטו באב אולי. לא לטו בשבט. בכל אופן, שני הדברים הללו, שאדם יכול פתאום להגיד כוחי ועוצם ידי, וזה הסכנה הגדולה בכניסה לארץ ובהתיישבות וכולי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני אותות, את אות אמן ואת קריאת ים סוף, למען לא ניפול בטעות הנוראה הזאת, שנגיד, אנחנו יכולים להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. אין מושג כזה, אין דבר כזה בעם ישראל. אני רוצה להביא לכם את המשך חוכמה, על הפסוק הזה של השם מלחם לכם ואתם תחרישון, הוא לא כל כך קשור למה שאמרתי, אבל הוא רעיון יוצא מן הכלל. אומרת המחילתא, לא בשעה זו בלבד ילחם לכם, אלא לעולם ילחם כנגדם של אויביכם. הביאור, שכעת באו בטענה ובתשובה ניצחת לשם, למה הוציא אותם ממצרים? קדוש ברוך הוא, אתה הוצאת אותנו ממצרים? הבטחת לנו לבוא לארץ? תגמור את העסקה. על זה צריך הקדוש ברוך הוא מן הדין ללחום באדם? אנחנו יודעים להילחם? לא מסוגלים להילחם. אין לנו גם את האומץ להילחם, אין לנו את הרוח להילחם. אמר להם שאף, מה אמר להם? השם ילחם לכם. אבל אתם תחרישון. מה זה אתם תחרישון? גם כשתדעו לכם, אני כל כך אוהב אתכם, ואני כל כך אהיה איתכם, גם כשאתם תחרישון, עכשיו יש לכם טענה נגדי, אתם לא מחרישים, יש לכם טענה והטענה אמיתית. הקדוש ברוך הוא, אתה חייב להילחם לנו. ואני רוצה להגיד לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלחם בשבילכם גם כשלא תהיה לכם טענה. גם אשר אתם תהיו במצב של אתם תחרישון. לכן אמר להם שאף בשעה שלא יהיה להם שום טענה על השם, כמו במסיסרא וזרח מלך הכושי, ובעיתות העתידות אשר אמרו, ולנו בושת הפנים. כמו שהתנצל דניאל, בעד ישראל גם אז ילחום באויביהם של ישראל. גם כאשר אתם תחרישון, אני איתכם, אני אלחם לכם. מה הכוונה אני אלחם לכם? לא, מלאכי השרת ועניינים. אני אהיה איתכם בזמן המלחמה. אני אעזור לכם, אני אוציא אתכם, אני אגאל אתכם. וזה שאמר השם ילחם לכם בשעה שאתם תחרישון, שלא יהיה לכם שום תביעה על השם, שיהיה לכם בושת הפנים, בושת פנים לדבר, גם אז השם ילחם לכם. אני חושב שזה עוד רעיון אחד, ואני חייב רגע לסיים שנייה, כבודו שנייה, מכילה, מכילה, מכילה. יש תמיד קשר בין אירועי השבוע לבין פרשת השבוע. חוק ידוע לדרשנים. אנחנו השבוע בעזרת השם, שבוע הבא, אחרי פרשת בשלח, מציינים את ט"ו בשבט. מה הקשר? האם יש קשר? שרים הילדים בגן, ט"ו בשבט, חג לאילנות, נכון? אומר לנו חז"ל, מה החג לאילנות? זה ראש השנה לאילן. זאת אומרת, זה יום הולדת לאילן, אני לא נכנס עכשיו לעניינים ההלכתיים. עכשיו אני רוצה רגע להגיד לכם, אנחנו לא חקלאים, אולי יש פה כמה שהיו, מכירים, אבל כשאנחנו יוצאים החוצה ומסתכלים על האילנות הפרי, זה אילן בשון חז"ל, אילנות הפרי, באיזה מצב הם? ערומים. זה הזמן לחגוג יום הולדת? תחגוג יום הולדת לאילן בניסן. אז האילנות פורחים, יש כבר פרחים, חוץ משקדיה, בסדר? אז על פי עץ אחד נקבע את כל העצים. באמת אז מברכים ברכת האילנות. אבל זה גם הזמן, חג לאילן? איזה מין חג זה לאילן שהוא? תיקח ילד שלא מכיר את המחזור. תשים אותו, תגיד לו, שים אותו מול אילן פורח, ואילן, איזה חי, איזה מת? הוא יגיד, זה מת. זה מת. יהודי לא עובד ככה. אומר רש"י, בגמרא בראש השנה, מה מיוחד בתקופה הזאת של ט"ו בשבט, כי אתם יודעים שבית שמאי אומרים ראש חודש שבט, בתקופה הזאת, מה מיוחד? דרך אחת אומר רש"י, יצאו רוב גשמי שנה, נתפלל לקדוש ברוך הוא שזה לא נכון. שרוב גשמי שנה עוד צפויים לנו. אבל רש"י אומר שם עוד סיבה. עלה שרף באילנות. כולכם יודעים, תפקיד השרף זה כמו מחזור אדם בגוף האדם, זה לקחת את כל המינרלים שהשורשים מזה ולפזר אותם. זאת אומרת, יש תהליך נסתר באילן שאתה לא רואה. כלפי חוץ האילן נראה מת, אבל בפנים יש זרימת חיים. העין היהודית האמונית יודעת לכוון לתהליכים פנימיים שאינם נראים, ולדעת יש השגחה אלוקית ויש זרימת חיים באילן. זו החוכמה. בט"ו בשבט להגיד לאילנות שכוח, אתה מתחיל שנה חדשה, לא בניסן. ניסן זה כל העולם רואה, זה לא חוכמה. כאשר יש השגחה אלוקית והיא נסתרת, כמו שאנחנו רואים במלחמות בארץ, אז, כן, שלא כל כך הולך, וזה לא הולך לפי התוכניות ולפי הרצונות, להגיד, מורה ורבותיי, הכל תחת השגחה אלוקית. והקדוש ברוך הוא נתן לנו הבטחה, שלא ימחה שם ישראל עוד. יש לנו הבטחה אלוקית. אבל מה הבטחה אלוקית? איך הבטחה? תראה את המצב. עלה שרף באילנות. יש תנועת חיים נסתרת, שאתה לא רואה אותה, אתה לא מרגיש אותה, אבל יהודי מאמין יודע, עוד יבוא יום, והאילן הזה יפרח, יסגשג, יוציא פירות, יוציא פרחים.
ואז אתה
מבקש על העקרות. ואז אתה יכול לברך. כי לא מברכים על דבר שהוא בדמיון. אתה בשביל לברך, אתה צריך משהו מוחשי. אבל אתה כבר אומר, יש פה ראש השנה לאילן, הוא חוגג יום הולדת, הוא לא חוגג יורצייט. זה יום הולדת לאילן. למה? יש תנועת חיים פנימית, רק יהודי יודע לראות אותה. את זה קיבלנו בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף קיבלנו את המבט המאמין החודר הזה, של השם ילחם לכם תמיד ובכל מצב, בין אתם ראויים, בין אתם לא ראויים. השגחה אלוקית לא מפסיקה את עם ישראל. איך השגחה אלוקית? איפה אנחנו נמצאים? מקדימה ים, מאחור פרו, מהצדדים. יש פה סיכוי? כנס למים. סור את הנפש. ואז תראה שפתאום הקדוש ברוך הוא ברגע הייאוש הגדול ביותר, מים הגיעו עד כאן. מגיעה ישועה גדולה שאין כמוה. זו המשמעות המיוחדת, המבט המיוחד שהתנ"ך מכוון אותנו. לראות את יציאת ים סוף כחלק מהכניסה לארץ, לא כחלק מיציאת מצרים, כקו פרשת המים בין השגחה ניסית לבין השגחה שבתוך הטבע, והיא רצון שנזכה לגילוי שכינה. כן, עכשיו אני יכול לשמוע.